בפרשת קורח נזכרות כמה וכמה דמויות שהן מעורבות בתוך כל הפולמוס הזה. חלק מן הדמויות ידועות וחלק סתומות. מקובל שגם אם לכולם היו טענות, אבל כמו באירועים דומים למעשה עד ימינו, יש לכל אחד אינטרס משלו, וכל אחד נכנס לתמונה מפני איזה עניין אגואיסטי, ויש אחרים שפשוט תופסים טרמפ על העניין הזה. זאת אומרת, המחנה המשותף של כולם זה עדת ממורמרים, וההתמרמרות היא מכל מיני דרגות ומכל מיני מעלות ביחס אל האמת או ביחס אל עניינים אישיים. אבל כשיש כבר הלהום כזה, אז כמובן שכל אחד מנסה לתפוס פה את החלק שלו. אבל כשאנחנו באים לנתח את העניין, ובייחוד אם באים לנתח את הדמויות, צריך להבדיל בין האינטרסים השונים שכל אחד ביקש להבטיח לעצמו. ואולי על פי זה גם ההסבר של ויקח קורח, המילה הזאת שהיא מילת הפתיחה של הפרשה וכל כך הרבה דברים נאמרו מסביבה, יכול להיות שויקח כאן מלשון איחד, ארגן. זאת אומרת, לא רק הוא התסיס, אלא הייתה בעיה, היה צריך להקים קואליציה, כל אחד מושך לצד אחד, והיה להם אחד משותף אחד, כולם נגד הממסד. למרות שלכל אחד היו ציפיות אחרות מאותה מחלוקת, אבל קורח איחד וארגן את כולם, ומתוך כך הוא קיווה שיהיה פה שיתוף פעולה של אינטרסנטים שונים. כל פנים, מבחינתנו, מופיעים פה זקני ישראל, אנשי שם, מחלקים להם גם איזה תארים, און בן פלט ודתן ואבירם. על קורח עצמו, אולי אנחנו נדבר עוד בשבת, אולי תהיה הזדמנות לעקרונות הללו של קורח עצמו, שמצד אחד הוא גלוי וידוע, ומצד שני הוא מהווה עניין גדול בפני עצמו. אז נתחיל מזקני ישראל. ויקח קורח בן יצהר בן קד בן לוי ודתן ואבירם בני אליה ואון בן פלט בני ראובן. אז יש לנו פה את קורח עם הייחוס שלו. מי שיבדוק, אולי בעזרת השם נעשה את זה בשבת, הייחוס כפי שמופיע במקום אחר במקרא, שונה. דתן ואבירם, שכבר פעם דנו בהם במסגרת הסתומים, ואון בן פלט. חוץ מהם מופיעים פה רשימה של אנשים מבני ישראל שהם נשיאי עדה, שהם קריאי מועד, שהם אנשי שם. ממש סתום לשם סתום כביכול. זאת אומרת, התורה מדברת על 250, אנחנו לא נצפה שתהיה פה רשימה, אבל התארים שלהם הם תארים מאוד מאוד כוללניים. וזה בדיוק מה שמעניין אותנו. מה מסתתר מאחורי קריאי מועד, מה מסתתר מאחורי אנשי שם וכו'. בכל הפולמוס הזה יש עימות אישי עם משה. מי ירד עם משה לזירה? מי עמד איתו במאבק? מה? לא כתוב, הכל משה. פעם אחת כתוב, ויקום משה וילך אל דתן ואבירם וילכו אחריו זקני ישראל. מי שיעיין יפה במקרא יראה שלמעשה אין שום משמעות למילה ויקום משה. כי כל הזמן הוא עומד. הוא עומד ומתפלפל וכו' וכו'. הקדוש ברוך הוא אומר לו וכו'. ולא מודגש שמשה ישב. אז מה טבעו של הביטוי הזה ויקום? מוכרחים כמובן לומר שלא מתכוונים פה לקימה הפיזיולוגית. לדוגמה, אם כתוב וישבו לאכול לחם, אז ממילא צריך להיות אחר כך כתוב ויקום. כאן לא זו בלבד שלא כתוב קודם וישב, אלא מכוח הנסיבות אפשר להוכיח פשוט שהוא גם כן עמד. מוכרח אתה לומר שהקימה הזאת היא לא קימה פיזית, אלא היא, כמו שאנחנו מכירים בכמה מקומות אצל חזל, הבאנו את זה כבר כמה פעמים, למשל בסוגיה של תנור של אחנאי, כתוב עמד רבי יהושע על רגליו. מה טיבה של העמידה הזאת? כדי להטריס משפט כזה, אין משגיחים בבת קול שכבר נתת התורה בסיני, צריך אדם, אומר הרב דסלר, לגייס את כל כוחותיו. לקום, פירושו של דבר, לעמוד במלוא הכוח שאדם יכול לגייס. כי כשאדם יושב, אז בדרך הטבע, כושר המאבק שלו הוא קטן יותר. אז הקימה הזאת היא קימה של לשון זירוז, היא קימה של אדם שיודע לקראת מה הוא הולך. וכאן הפעם היחידה שמופיע עוד גורם, וילכו אחריו זקני ישראל. משה ביקש אותם, משה זימן אותם, מעצמם הם התעוררו. מאיפה בכלל הגיעו פה לעסק הזה? הם לא נזכרים בו. ומי הם הזקנים האלה? אז אבן עזרא על אתר אומר, זקני ישראל הנכון בעיניי שהם השבעים הזקנים הנבחרים. כמעט היינו אומרים שזו הייתה ההזדמנות הראשונה שלהם להוכיח את עצמם. אנחנו כבר פלפלנו בפרשת בעלותך, מאיפה הזקנים האלה הגיעו אלינו, איך בחרו אותם. ראינו שיש מסורת גאונים עתיקה שיודעת את השמות שלהם. על כל פנים, 70 הזקנים הללו, הרי הם נבחרו כתוצאה מאיזה חולשה של משה, או מכוח בקשה של משה לעזרה וכו'. בסדר, תקבל. נו, עכשיו הגיע הזמן. אבל אנחנו לא מוצאים שמשה מזמין אותם, אנחנו לא מוצאים שמשה מבקש מהם, הם בעצמם מצטרפים לעניין. עוד נחזור לזה. נו, וכשמשה הולך, אנחנו כמובן יכולים לראות בדמיוננו, משה הולך והולכת איתו כל המשלחת הזאת, אז אתה יכול להסביר שוילכו אחריו לתת לו גיבוי. וזה אולי גם מסביר מדוע משה רבנו לא גייס אותם. משה רבנו חושב לעצמו, רגע אחד, אני ביקשתי סיוע, הם אמורים להיות 70, הרי אנחנו לומדים את המספר של חברי הסנהדרין, לומדת הגמרא גם בהוקימתא אחת מכאן, 70 ועוד משה זה 71, בסדר, נו, אז זה התגר הראשון שעומדים. אני צריך להגיד להם שצריכים לתת לי גיבוי? משה נמצא עכשיו מבחינת העם במצב כל כך מביך, אז בוודאי שהזקנים, בסדר, אז הם באים הזקנים. וכשמתנהל הדום קרב המילולי הזה עם דתן ואבירם, איפה הם היו הזקנים האלה? אז אבן עזרא ממשיך את הקו. כשהם אומרים, אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש אביותנו ותיתן לנו נחלת שדה וחרם, העיני האנשים מהם תנקר לא נעלה, אז אנחנו מכירים ברש"י בעקבות חז"ל, מי הם האנשים האלה? האם הם עושים דרך ארץ למשה, האם הם מדברים על עצמם בלשון סגי נאור? שוב אבן עזרא, והנכון בעיניי שמילת האנשים ההם רמז לזקנים שהיו עם משה, כי כן כתוב הלכו אחריו זקני ישראל. נכון שהפסוק כתוב אחר כך, אבל על כל פנים כשהם דנו והתפלפלו והתווכחו, אז אומר עיני האנשים ההם, כאילו אתה אומר, אתה הבאת לך פה להיות גיבור עלינו עם עוד 250, האם אתה חושב שאת האנשים האלה אתה יכול לסנבר, אל האנשים האלה אתה יכול לספר שאתה תביא אותם לארץ הדרכם, אנחנו לא מהאלה, אנחנו לא נתפתה לך. זאת אומרת, אל תביא לנו פה תגבורת, התגבורת הללו הם מהאנשים שלך. על כל פנים, כך מנסה אבן עזרא להסביר, ולא מצאתי יותר מי שהתעכב מסביב לביטוי הזה, זקני ישראל, מה עניינם פה וכו', אלא יש כך בנציב. בכל מקום שהלך משה לצורך ישראל, הלכו אחריו הזקנים לסיוע ולכבדו, לכבודו. אז הנציב כולל פה, ואומר דבר ישר, מה נפשך, אם הם קיבלו מינוי, אז אנחנו באמת מצפים שכל מקום שילך משה להופעות ציבוריות, אז הזקנים הללו יתלוו אליו. אך כתיב מפורש כאן.
כאן המקום היחידי שכתוב בתורה, אחרי שהזקנים קיבלו את המינוי, שהם מתלווים אליו. אם הנציב מבקש להיות נאמן לנקודת המוצא שלו, והיא מסתברת שכל מקום שהלך משה הלכו אחריו הזקנים, למה דווקא כאן מפרשים את זה? אז הוא אומר, באשר משה בעצמו לא קרא אותם לכבודו, משום שראה עדה גדולה מקילים בכבודו ושמחים בכישלונו, וכסבור היה אולי הזקנים גם כן רוח אחרת עמהם. זאת אומרת, כל מקום שהזקנים מלכו, אז לא ברור לנו, וזה גם לא נפקימין לנו, איך היה, מה היו ההוראות הקבועות? שכל הופעה ציבורית של משה היא בליווי המנגנון הזה, או רק כשמשה מזמין אותם, או דברים כגון אלה. אבל הוא אומר, כאן ישנה הדגשה מיוחדת, כי כאן, משה רבנו כנראה היה מאוד מעוניין שהזקנים הללו יהיו איתו. מדוע? הוא מרגיש שפה מתעוררת מהפכה, והוא צריך לנתח את המצב. זה בא עליו באופן מפתיע כמובן. חז"ל הרי מתארים איך קורח ניהל את מסע התעמולה שלו בכל מיני ג'ימיקים וג'ינגלים כאלה, הלך בלילה, סיפר להם סיפור. היו לו הופעות מצליחות מאוד איך לכבוש את דעת הקהל. ופתאום, אז מילא עם דתן ואבירם, משה יודע, קורח, נו, איכשהו. אבל ה-250 זקנים הללו, קריאי מועד, נשי שם, במקום. אז הוא צריך לבדוק, אולי הוא באמת נשאר יחידי במערכה, ומה קורה עם אלה שצריכים לגלות לו נאמנות, עם שברי ראשו כביכול, עם החיל הנאמן ביותר שלו, אותם 70 שאמורים לעזור לו. אז הוא סבור היה, אולי הזקנים גם כן רואה אחרת בקרבם. אולי בכלל אין לו איזה גיבוי ציבורי, אז מוכרחים לבדוק. משום אחי מפרש הכתוב, כי הלכו אחריו זקני ישראל כדרך הנשיא מהלך וזקנים אחריו. הדגשת הכתוב פה משרבבת את הזקנים, אומר הנציב, מכאן אני יכול ללמוד בהיגיון ובסברה, שמשה לפני שהוא הלך למפגש הזה רצה לדעת, אני יחידי או יש עוד במחנה אנשים שיחד איתי? עובדי, גם למחורת הייתה כבר התקהלות אתם עמיתם את המשם. גם למחורת, אחרי כל רעידת האדמה ואחרי כל האותות והמופתים, אז הודעת הקהל לא שקטה עד שהיה סיפור עם המטות, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. אז הוא רצה לדעת מי ומי איתו. לכן הכתוב מדגיש, כנראה, דיוק כל כך אלגנטי של הנציב, שההדגשה הזאת כאן משה היה מאוד מאוד מעוניין שהזקנים יהיו איתו, כדי שיראו שבעלי המחלוקת הם בודדים, או על כל פנים קבוצה קטנה. ולכן הוא הולך, ואחריו הולכים, וזה צורה של כבוד. נכון, מצא הנציב. וראוי לדעת כי משתנה מנהג הכבוד ממה שהיה בימי האבות, שמובר בספר בראשית, לאפר, יש שם בשם מדרש רבה, ושם יש דיונים. אנחנו למשל מכירים את זה גם בתקופות יותר מאוחרות, על התהלוכה של כהן גדול, כשהיה יוצא בג' בתשרי, מלשכתו, מביתו ללשכת פלדרין, כמי שהמשנה אומרת בראש יומה. אז יש במקורות חיצוניים איך הייתה התהלוכה הזאת הולכת. והאמת היא שלמעשה אתה גם יכול לראות את זה היום. ועדת הסמלים לעיני תקסים קבעה בהופעות ציבוריות איך זה הולך. מי הראשון, מי השני וכו' וכו'. אבל כשאתה אומר שפלויני במעמד מסוים הוא הראשון, אז לפניו יהיו אופנועים, לפניו ירכבו סוסים, לפניו תהיה איזה מכונית אחת, בין שהיא תהיה של השב"כ, בין שהיא תהיה של המשטרה, משהו. זאת אומרת, אין פה כללים קבועים איך הסדר. אם קודם הולך הבכיר ואחריו הולכים, או קודם הולכים, למשל, אליהו בהר חורם. רעש, אחר כך כל דממה דקה, ורב ששת העיוור הרי למד מכאן גם את הפרוצדורה של מלכות הדערה באותה עמת מידה. אמר הנציב, אין מכאן ללמוד למקומות אחרים, כי ישנם מקומות,
נציב כל כך פרקטי. דרך ארץ ונימוסים וטקסיות משתנה בהתאם לנסיבות או בהתאם למנהגי המקומות. בתקופה שאנחנו עומדים, המנהג היה שהבכיר הולך הראשון. אם זו הייתה תקופה אחרת, היו הולכים קודם זקני ישראל ואחר כך היה הולך משה. בסדר. על כל פנים, למדנו מפה שלפי הזיהוי סתום. מי הם זקני ישראל? סתום.